זבחים דף חפטט מתחילים בעזרת השם חמש שורות מלמעלה. והחוט המשולש לא במהרה ינתק. במספר שלוש, בדבר המשולש, יש סגולה וחשיבות מיוחדת. גם הפסוק שכתוב לגבי קורבנות ביום השלישי, המילה השלישי במקרה שלנו היא מיותרת, מכיוון שכבר את כל הדרשות שאפשר לדרוש מהמילה השלישי כבר דרשנו מפסוקים אחרים. לכן בא כעת רב פאפה ושואלת רבה, ילמדנו רבנו, המילה השלישי, מה היא באה לרבות? המילה השלישי שכתובה בפרשת קדושים. אמר לרב פאפה לרבה, לדידך, לפי דעתך, בשביל להבין את המילה מה הכוונה לדידך, צריך למעשה לפתוח את כל התיקים שלמדנו בדף חפחת, ששם אנחנו ראינו את כל מערכת הלימודים המופלאה, איך לומדים בדיוק את כל ההלכות, גם של מחשבת חוץ לזמנו, דהיינו שהכהן חושב בשעת שחיטת הקורבן, שהקורבן יאכל בזמן שלא ראוי לו, ובין מחשבת חוץ למקומו, דהיינו שהכהן חושב שהקורבן יאכל במקום שלא ראוי לאכול אותו. למדנו מערכת מופלאה ביותר של לימודים, ואת הכל הצלחנו לקפל בתוך הפסוק שכתוב בפרשת צו. אם כן, הפסוק שכתוב בפרשת קדושים נשאר לנו מיותר. אז רב פאפה בא לרבה ושואל אותו, נו, מה אתה עושה עם המילה עכשיו שנשארה לך מיותרת? שלישי בפרשת קדושים תהיו. אמר לי, ההוא מבא אלי למקום שיהיה משולש. שמעתם? המקום צריך להיות משולש. מה הכוונה? שהוא צריך להיות בצורה משולשת? לא זה הכוונה, אלא צריך שיהיה בו את כל שלושת הפרמטרים, כל שלושת הדברים. הוא צריך להיות משולש בדם, בבשר ובאימורים. צריך שיהיה אפשרות באותו מקום לזרוק את הדם, צריך שיהיה אפשרות באותו מקום לאכול את הבשר, וצריך שיהיה אפשרות באותו מקום להציב דבר ראשון מזבח ולהקטיר עליו את החלקים של הקורבן שראויים לאכילת המזבח שנקראים בשמם בישראל אימורים. איזה מקום יש כזה? בתוך בית המקדש. אבל אתה הרי מדבר על מחשבה מחוץ למקומו, שבשעת שחיטה הכהן חושב מחשבת חוץ למקומו. אז בא רבא ואומר, צריך שאותו מקום שחושבים חוץ למקומו יהיה בו את כל שלושת הדברים האלה, גם שיהיה אפשר לאכול בו בשר, גם לזרוק בו את הדם וגם להקטיר בו את האימורים. כמובן שזה לא מציאותי, אלא פשוט רש"י מסביר שזה צריך להיות כזה מקום שבזמן שהיה מותר להציב במה, הרי פעם לפני שבית מקדש נבנה היו יכולים כל אחד להציב לעצמו במת יחיד בחצר ושם להקריב קורבנות ולעשות את כל ההלכות של הקורבן באותו מקום. ואם כן, הכללים שצריך להיות משולש בדם ובשר ובאמורים, זה למעשה בכל מקום בארץ ישראל. מה זה בא למעט? דווקא את המקום הקדוש ביותר בארץ ישראל, את ההיכל ואת קודש הקודשים. שם אי אפשר להקטיר את האמורים, אי אפשר להכניס לתוך ההיכל בשר של קורבן שלמים של איזה בן אדם ולהקטיר אותו בתוך ההיכל, בטח לא בקודש הקודשים, כי המקום להקטיר את האמורים זה רק על המזבח, במזבח החיצון כמובן. נו, מה לגבי לאכול את הבשר של האימורים? לאכול את הבשר של הקורבן? אז רש"י סובר שגם לאכול את הבשר יהיה אפשר בתוך ההיכל. אבל תוספות שואל על רש"י, מה יעשו במצב ביטחוני מתוח? מה קורה אם הנוכרים באים על עם ישראל וזורקים עליהם חיצים, בליסטראות, היום קוראים לזה טילים, או קטיושות, מה שקראו לזה פעם. מה קורה אז? איפה התחבאו הכהנים? מה, הם יהיו שם בעזרה? הם היו כולם מתכנסים בתוך ההיכל ואוכלים שם את הבשר של הקורבנות. ככה אומר תוספות. אז אם כן, בתוך ההיכל זה כן מקום שראוי לאכילת בשר, אבל הקטרת האימורים, זה כולם מסכימים שאי אפשר להקטיר בתוך ההיכל. נא לשמור על קדושת המקום, אמנם שהאימורים זה קדושה שבקדושה, אבל ההיכל זה קדושה שבקדושה שבקדושה. שם זה ממש מקום הרבה מעבר לחלק של העזרה, שם אי אפשר להקטיר אפילו לא אימורים באופן כללי. על אף שהוא לא מחייב שזה עניין של הקדושה של המקום, כי הרי אכילת הבשר כן מותרת שם, במצב שדיברנו, במצב שיש נוכרים שבאים לזרוק חיצים ובליסטראות. אבל על כל פנים, זה מקום שלא ראוי שם להקטיר אימורים, נקודה. אין שם את המזבח שמקטירים עליו את האימורים, לכן זה לא ראוי לעניין הזה, אז הוא לא משולש בדם, בבשר ובאימורים, אי אפשר שם לחשב מחשבת חוץ למקומות, דהיינו, אם הכהן ברגע שהוא בא והוא שוחט את הקורבן, הוא חושב את הבשר של הקורבן הזה יאכלו בתוך ההיכל. זה ייפסל? התשובה היא לא. למה? כי ההיכל זה לא מקום משולש. מה הכוונה שזה לא מקום משולש? הכוונה היא שאין שם אפשרות לעשות את כל שלושת הדברים. אי אפשר גם לזרוק את הדם, גם לאכול בשר וגם להקטיר את האמורים. זריקת הדם ודאי שאפשר לעשות בהיכל, אבל אי אפשר לעשות את כל שלושת הדברים, גם להקטיר את האמורים ולאכול את הבשר. זה מה שלומדים מהמילה שלישי לפי דעת רבה. שואלת הגמרא, תיפוק לי מקרא כמה? שאפשר כבר גם את הלימוד הזה, שהמקום שחושבים עליו חוץ למקומו, צריך להיות משולש גם בדם, גם בבשר וגם באמורים, גם את זה אפשר ללמוד מהפסוק בפרשת צו. מדאפקי רחמנה בלשון שלישי, כן, כתוב אם יאכול יאכל, וכתוב שם ביום השלישי. למה צריך לכתוב ביום השלישי? הרי כתוב כבר פסוק קודם ביום השלישי, מספיק שתגיד, מחוץ לזמנו או משהו אחר, מדאפקי רחמנה בלשון שלישי, מזה אנחנו לומדים שאפשר אולי ללמוד גם מהפסוק בפרשת צו, גם את הדבר הנוסף הזה, שכדי לפסול קורבן במחשבת חוץ למקומו, הכהן בשעת העבודה צריך לחשוב שהולכים לאכול את הקורבן במקום שמשולש בכל שלושת הדברים, דם, בשר ואמורים, אבל אם הוא חישב שיוכלו את זה בהיכל את הבשר, זה לא פוסל משום מחשבת חוץ למקומו. אז אם כן, למה אתה צריך את הפסוק בפרשת קדושים תהיו ללמד שהבשר צריך להיות משולש, שהחוץ למקומו צריך להיות משולש? הרי אפשר גם את זה ללמוד מהפסוק בפרשת צו, ששם גם כתוב את הפסוק של ביום השלישי, אז הפסוק בפרשת קדושים מיותר. טוב, שאלה טובה. איפה נמצא תשובה לשאלה הזאת? אומרת הגמרא, אמר רב אשי, אמרית לשמעת כמי דרב מתנה. באמת, סיפרתי לרב מתנה את הקושייה העצומה הזאת. מה באמת לומדים מהפסוק שכתוב בפרשת קדושים? מה לומדים מהמילה שלישי שכתובה בפרשת קדושים? הרי גם את האלימות, שזה צריך להיות, המחשבת חוץ למקומו, צריך להיות על מקום כזה שמשולש בדם, בשר ואימורים, גם את זה אפשר ללמוד בפרשת צו, לכאורה. אמר לי, אז רב מתנה אמר לי, מה, אתה חושב שאפשר ללמוד את זה מפרשת צו? אם מהתם, אם היינו לומדים את זה מהפסוק ההוא, ולא מפרשת קדושים, אבל מינה שלישי פרט, פיגול כלל, ונעשה כלל מוסף על הפרט. הייתי אומר שמה שכתוב בפסוק שלישי, זה הכוונה פרט, דווקא ביום השלישי. ומה שכתוב בפסוק פיגול, זה כלל שזה כולל את כל סוגי המקומות. ואז הייתי אומר, פרט הוא כלל, נעשה כלל מוסיף על הפרט. הרי בדרך כלל, אחד מה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, זה ברגע שכתוב מילה מאוד מאוד מוגדרת ומאוד מפורטת, ואחר כך כתוב מילה יותר כוללת, כמו כאן, שבהתחלה כתוב רק שלישי, אחר כך כתוב פיגול, שזה כולל יותר, הייתי אומר שהכלל מוסיף על הפרט, ואם כן, לומדים מכאן את הכל, והתרבעו שאר מקומות, הייתי אומר שזה לאו דווקא מקום שמשולש בדם, בשר ואימורים, אלא זה בא לרבות פיגול גם בתוך ההיכל, גם בתוך קודש הקודשים. אני ארבה שאר מקומות, כי כתוב את המילה פיגול, וזה מרבה כל מקום. ממש מלן, לכן לומדים את זה מהפסוק בפרשת קדושים, ששם לא כתוב אחר כך פיגול, ששם אין כלל, יש רק פרט, רק שלישי, להגיד שהמקום בשביל שהוא יהיה יפסול במחשבת חוץ למקומו, צריך שהוא יהיה משולש דם בבשר ובאמורים. תנו רבנן, הברייתא אומרת על הפסוק ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו, למדנו מכאן שאם האכול יאכל, זה הכוונה גם אכילת מזבח וגם אכילת אדם, אם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו, זה מדובר על שהוא מחשב לאכול, שהכהן מחשב לאכול את הקורבן ביום השלישי, דיינו, כשהכהן שוחט את הקורבן הוא מחשב שאכילת הקורבן היא תהיה לא בזמן שהקורבן צריך לאכל. אם נאמר הקורבן צריך לאכל יומיים, זה יאכל ביום השלישי הקורבן, ואז זה פסול. עכשיו, זה למעשה הלימוד שכבר למדנו, שלומדים מאם יאכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, שזה מדובר שהכהן חשב בשעת שחיטה שהקורבן יאכל ביום השלישי. עכשיו, זה לא הפירוש הרגיל של הפסוק, אלא זה לימוד שאנחנו לומדים בפסוק. הפירוש הפשוט, הבשר יאכל באמת ביום השלישי. שמדובר פה שבמקום לאכול את הבשר ביומיים הראשונים, אכלו אותו ביום השלישי. אז מאיפה אנחנו לומדים שזה מדובר פה שהכהן מחשב בשעת שחיטה, אני עכשיו שוחט קורבן על דעת זה שיוכלו את הבשר ביום השלישי. מי אמר שמדובר בצורה כזאת? אמר רבי אליעזר, כוף אוזניך לשמוע. עכשיו אני מבקש ממך שתכופף את האוזניים שלך לשמוע מה שאני עכשיו הולך להגיד. הרד"ל בהקדמה לפרקי דרבי אליעזר, הוא כותב שלמה רבי אליעזר, למה פה רבי אליעזר היה צריך להגיד כוף אוזניך לשמוע, למה צריך פה לכופף את האוזן בשביל לשמוע? אומר שבדרך כלל רבי אליעזר היה אומר פירוש על דרך הפשט. כל דבר שהוא היה מפרש זה היה הכי פירוש שיכול להיות, הכי פשט שיכול להיות. בלי פלפולים, בלי דרוש כל כך, הכל היה בדרך חלקה. כאן הוא רוצה לדחוק פירוש בפסוק בגלל שככה חייבים ללמוד. לכן הוא אומר קוף מלשון כפייה. תקפה את האוזניים שלך שאת זה אתה חייב לשמוע בצורה שלא מתקבלת לך כל כך על האוזן. כפה אז אוזנך לשמוע. מה אתה רוצה לשמוע? הפירוש הרגיל של הפסוק כאן הוא שהוא אכל את הבשר ביום השלישי. אבל אני כופה עליך לשמוע שהפירוש הוא שהכהן כעת בשעת השחיטה כבר, עדיין הקורבן טרי. לא מדובר פה שעברו יומיים משעת שחיטת הקורבן, אלא ברגע של השחיטה. כבר עכשיו התורה מצווה אותך, אל תחשב שהולכים לאכול את הקורבן ביום השלישי. במחשב לאכול מזבחו ביום השלישי הכתוב מדבר. רק על זה. שואלת הגמרא, או אינו אלא באוכל מזבחו ליום השלישי. אולי נגיד כמו הפירוש הפשוט, למה אתה צריך לדחוק את עצמך ולהגיד, מדובר פה במחשב בזמן שחיטת הקורבן שיוכלו את זה ביום השלישי. הכי פשוט להגיד, אכלו את הקורבן ביום השלישי, ופה זה הבעיה הגדולה. למה אתה מדבר בשעת השחיטה שהכהן מחשב שיוכלו את זה ביום השלישי? אומרת הגמרא, אמרת, אחר שהוא כשר יחזור ויפסל? מה מדובר? הלך כהן, שחט קורבן שלמים. שחט את הקורבן לשם ולתפארת ולתהילה. פילי פלאים, הכי טוב שיכול להיות. מספר אחד בבית המקדש. הכל היה במחשבות טהורות, אולי אפילו כיוון כוונות הרשע, שלך תדע. והשחיטה הייתה מצוינת, קבלת אדם, עוד יותר, הולכה, זריקה, פילי פלאים, ממש מצוין. עכשיו באו לקחו את הקורבן, הבעל הבית שואל, רגע, אני קיבלתי על עצמי, הוא אומר שהוא קיבל על עצמו להביא קורבן שלמים. יצאתי ידי חובה? יצאת ידי חובה, הכל בסדר. מגיע הביתה, מספר לכל המשפחה, הנה, יש לנו קורבן שלמים. ועכשיו בואו כולנו נאכל את הקורבן. שוב, מה פתאום שמעו על איזושהי בשורה מאוד טובה, ועלה הם נסך הדעת מהבשר של הקורבן. עבר יום, עברו יומיים, מגיע היום השלישי, וואו, רגע, מה עם הקורבן שלמים? לא אכלנו את הבשר. מה וכי, תעלה על דעתך שבגלל שלא אכלו את הבשר ביום השלישי, הקורבן יהיה פסול? יצטרכו להביא קורבן שלמים חדש? אחרי שזה כבר היה כשר, נגיד שזה נהיה פסול? לא הגיוני דבר כזה. לכן אני אומר שזה מדובר ביום השלישי, לא שלא אכלו את זה עד היום השלישי, אלא שהכהן מיד בהתחלה פסל את הקורבן, בזה שהוא אמר, לא, את הקורבן הזה יאכלו ביום השלישי. מה אתה צריך להגיד שיאכלו את זה ביום השלישי? תגיד שיאכלו את זה כמו שצריך. איך אומרים, תחשוב טוב, יהיה טוב. לא, ביום השלישי. חייבים להסביר, כי אחרת, למה לפסול קורבן אחרי שהוא כבר היה כשר? הוא ברגע שהוא כשר, הוא כשר. כמו שתוציא איזה מוצר בכשרות מהודרת, אחר כך תגיד לא, בגלל שהוא נשאר על המדף, אז עכשיו הוא כבר לא כשר. אם הוא יצא כשר, הוא נשאר כשר. זה כמובן בדרך משל. אבל על כל פנים, ברגע שהוא יצא כשר, למה שנגיד שהוא נפסל? אומרת הגמרא, אמר לו, אז זה באמת היה הטענה של רבי אליעזר. לפלאים, לכן אני סובר שביום השלישי הכוונה, שבשעת שחיטה חישבו על היום השלישי, ולא שבפועל זה נשאר ליום השלישי. אמר לו רבי עקיבא, מה זה חדש אצלך? שדבר שכבר היה כשר, הולך אחר כך ונפסל, בוא ואני אזכיר לך דבר מאוד מאוד ידוע. כמובן שרבי אליעזר ורבי עקיבא ידעו את זה, אנחנו, לא כל אחד יודע. יש הלכה של זב, אדם שנטמע בתומת זיווה, שהוא ראה זיווה, כעת לא ניכנס כל כך לפרטים, זה נושא של מסכת זווין, אבל מדובר פה שאדם ראה זיווה, בסדר? יום אחד, אם זה זב, יום אחד, יומיים, הוא נטמע שבעה ימים. אם זה נאמר זווה, אז אם זה יום אחד, נטמאת יום אחד. עכשיו, למחרת, הזווה נאמר, טבלה, בערב היא צריכה להיות טהורה. טוב, במשך אותו יום, אחרי שהיא טבלה, היא ראתה שוב פעם זיווה. מה תגיד? היא כבר טבלה, זהו. אל תטמא אותה שוב עכשיו למפרע. לא. הכל נטמע למפרע, הכל נטמע רטרואקטיבית, אחורה. למה? מכיוון שהיא ראתה ביום השני שוב פעם זיווה. אותו דבר גם בזו, דיינו שכבר נטמע לשבעת ימים. ראה שלושה ימים, יומיים, לא ניכנס כרגע לפרטים. אם הוא ראה שלושה ימים, ודאי שהוא נטמע שבעה ימים. זהו, התחיל לספור יום ראשון, שני, שלישי, ביום הרביעי הוא ראה שוב פעם זיווה. מה קורה אז? כל התארה של עד עכשיו נפסלת והוא נהיה בחזרה טמא. מה תגיד? לא, הוא כבר היה טהור, מה אתה מטמא אותו שוב? או אני כן מטמא אותו חזרה. למה? ועבר היום השלישי, אפשר גם לטמא אחרי היום השלישי. אז זה טוען רבי עקיבא לרבי אליעזר, מורנו ורבנו עטרת ראשנו. כי הרי רבי עקיבא היה תלמיד של רבי אליעזר. מורנו ורבנו עטרת ראשנו. למה אתה סובר שאחרי שדבר היה כשר הוא לא יכול להיות חזרה פסול? הנה בזו אנחנו רואים כן שאפשר דבר שהיה כשר שיהיה פסול. נראה את זה בפנים. אמר לו רבי עקיבא, אין מצינו בזו וזווה. הוא קורא לזו וזווה כאלה שנטמעו לשבעה ימים. ושומרת יום כנגד יום, זה גם כן זווה שראתה רק פעם אחת והיא צריכה לטבול. למחרת יש לה יום שלם שהיא צריכה לשמור על עצמה בטהרה. בסוף היום היא נהיית טהורה, כמובן אחרי שהיא טובלת. שאין בחזקת טהרה, הרי בכל הזמן הזה שהם בימי טהרה, הם בחזקת טהרה. ובכל זאת, כיוון שראו, סתרו, ברגע שבאמצע ימי הטהרה הם ראו שוב פעם זיווה, הכל הימי הטהרה נסתרים והם נטמעים למפרע. אז אם כן, אף אתה אל תטמע על זה, אל תתפלא כל כך חזק על זה שקורבן שהיה כשר, אם ביום השלישי לא אכלו את הבשר אז זה כבר נפסל. שאף על פי שהוכשר, שיחזור ויפסל. אמנם זה היה כבר כשר, אבל זה יכול לחזור ולהיפסל אחר כך. אמר לי, אני אגיד לך טענה אחרת, למה זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שביום השלישי, כאן הכוונה שבפועל לא אכלו את הבשר עד היום השלישי, אלא זה חייב להיות שהכהן בשעת שחיטה כבר חשב שהולכים לאכול את הבשר ביום השלישי ולכן זה נפסל. הרי הוא אומר, המקריב. הפסוק אומר, הלשון, בוא נראה רק את כל הלשון של הפסוק בפרשת צו. המקריב אותו, כתוב שמה, לפני כן, ביום השלישי, לא ירצה, המקריב אותו, לא יחשב לו פיגול יהיה. אתה מדבר כעת על המקריב. מה המקריב קשור ליום השלישי? הרי ביום השלישי המקריב כבר יכול לשכוח אפילו שהוא בכלל הקריב. אלא מדובר פה על הזמן של ההקרבה. מדובר פה על הזמן של ההקרבה, והמקריב חישב שהולכים לאכול את הקורבן ביום השלישי. זה מה שמדובר פה בפסוק. כי אם לפי דבריך רבי עקיבא, איך שאתה רוצה לדחות אותי עכשיו, למה מדברים פה על המקריב? תגיד שביום השלישי, אם זה לא נאכל, הקורבן נפסל. האוכל, תגיד, המקדיש שהקורבן מיועד אליו. למה מדובר פה על המקריב? סימן שמדובר פה בשעת ההקרבה, בשעת השחיטה או הקבלה, הולכה וזריקה של אדם, אז חישבו שיוכלו את זה ביום השלישי, ולכן זה נפסל, זה הפסול שמדובר כאן. בשעת הקרבה הוא נפסל, ואינו נפסל בשלישי בפועל שלא אכלו אותו ביום השלישי. אוי נו, מר, המקריב, אלא זה כהן המקריב. אולי נאמר שהמקריב הכוונה, אולי נאמר שהמקריב הכוונה, לא רק הזמן של ההקרבה, של הזמן של הפסול של הקורבן, אלא בוא נאמר גם שזה הכהן המקריב, אולי נאמר שגם הכהן נפסל. למה? מכיוון שהכהן חישב, אתה יודע מה, אני מסכים איתך, אומר רבי עקיבא, בסדר. מסכים איתך, מדובר פה שבא כהן, ובשעת ההקרבה חשב שאת הבשר הזו הולכים לאכול ביום השלישי, ולכן הוא פוסל את הקורבן. נכון? כתוב המקריב בשעת ההקרבה. אבל אולי נאמר, הרב כהן, למה חישבת בשעת ההקרבה שאוכלו את הבשר ביום השלישי, אתה לא מתבייש? עכשיו אתה בעצמך תהיה פסול, אתה כבר לא יכול להיות יותר כהן. אתה ככה פוסל לאנשים קורבנות? אנשים שילמו $500 על קורבן, אתה פוסל להם את זה ככה בלי להניד עפף? אז אולי בשביל זה אתה עכשיו תהיה פסול? אני אגיד שהמקריב הוא בעצמו יהיה גם כן פסול. המקריב לא יחשב, לא ירצה, ומעכשיו לא ראוי להקריב קורבנות. אומרת הגמרא, למה שלא נגיד שלומדים פה שתי דברים מהמילה המקריב, גם שזה בשעת ההקרבה חישבו ביום השלישי, וגם שזה שחישב יהיה פסול מלהקריב יותר קורבנות, שהמקריב יותר לא ירצה. אומרת הגמרא, כשהוא אומר אותו, כתוב בפסוק, המקריב אותו לא יחשב לו, דווקא אותו, הקורבן נפסל, ולא הכהן, הכהן לא נפסל. הפסוק גוזר גזירת הכתוב שהכהן נשאר בכהנותו, בכשרותו. כשהוא אומר אותו בזבח, הוא מדבר, ואינו מדבר בכהן. זהו, עד לכאן דברי רבי אליעזר, ביחד עם תלמידו, התנא הקדוש והידוע רבי עקיבא. עכשיו באים לדעת בן עזאי. בן עזאי אומר, אותו מה תלמוד לומר? לפי דעתי מהמילה אותו לומדים משהו אחר לגמרי. אתה יודע מה לומדים מהמילה אותו? הרי כמו בכל דבר בעולם יש פג תוקף. יש זמן ש... זהו, לא עשית את זה עד הזמן הזה, עבר הזמן. זה לא אתה יכול לתת לעצמך מתי שאתה רוצה. כל דבר בעיתו ובזמנו. קורבן, אדם קיבל על עצמו, הקדיש. אדם קיבל על עצמו שהוא הולך להביא קורבן. מה פירוש, שיכול להביא את הקורבן עוד 800 שנה? זה לא עובד ככה. שלוש רגלים עברו, הבן אדם עובר על בלטה אחר. אולי נגיד שברגע שאדם עבר שלוש רגלים, עבר על בלטה אחר, הקורבן ייפסל. כמו כל דבר שעובר התאריך נגיד, נפסל, זהו, אולי נגיד שזה ייפסל. הרי בפועל, האיסור של בלטה אחר, מה שאנחנו יודעים, זה שהבעלים יש לו איסור לאחר מלהביא את הקורבן אחרי שלוש חגים, פסח, שבועות וסוכות, אסור לו לאחר את שלושת החגים האלה. אבל המסכת בראש השנה מביאה איזה חמש דעות אולי, מתי בן אדם עובר על בלטה אחר, צריך שזה יהיה שלוש חגים כסדרן, סתם שלוש רגלים, לא משנה כרגע. אבל הרעיון של הפסול הוא, שברגע שעברו הרגלים, שעליהם עוברים בבלטה אחר, הבעלים עבר על העבירה הזאת. אבל הקורבן עצמו, אם אתה מביא אותו אחרי שלושת הרגלים, הוא לא פסול. בא בן עזאי ואומר, למה לא? אולי נגיד שהקורבן כן יהיה פסול. ואימא, אומר בן עזאי, לא באימא, בן עזאי אומר, אותו מה תלמוד לומר, לפי שנאמר לא תאחר לשלמו, כתוב שאדם אסור לו לאחר מלשלם את הקורבן שהוא התחייב להביא, או שהוא חייב להביא מצד עצמו, אז הוא יכול אף מאחר נדרו ולא ירצה. הוא אמר שאם הוא כן יאחר את הנדר ולא הביא בזמן, הקורבן יהיה פסול והוא לא ירצה. תלמוד לומר אותו, אותו ולא ירצה, ואינה מאחר נדרו ולא ירצה. לכן כתוב, המקריב אותו לא ירצה, דווקא אם הקריבו קורבן במחשבת חוץ למקומו, חוץ לזמנו, רק אז לא ירצה הקורבן. אבל אם הכרו את הזמן של להביא את הקורבן אחרי שלושת הרגלים, הקורבן כן ירצה. ככה לומד בן עזאי מהמילה אותו. אחרים אומרים, אחרים לומדים לימוד אחר מהפסוק פה. כתוב כאן לא יחשב. לא יחשב זה לשון מחשבה. במחשבה הוא נפסל ואינו נפסל בשלישי. למדנו לפי דעת רבי אליעזר מהמילה מקריב, שבשעת ההקרבה הקורבן נפסל אם חישבו שיאכלו אותו ביום השלישי. באים אחרים ואומרים, אני לומד את זה מהמילה לא יחשב, שהפסול של היום השלישי זה מגיע במחשבה, שהכהן חישב שאת הקורבן הזה יאכלו ביום השלישי, לכן זה נפסל מיד בזמן ההקרבה. ובן עזאי, שלמד מהמילה אותו, שברגע שלקחו קורבן שהיו צריכים להקדיש אותו תוך שלוש רגלים ולא הקדיש אותו תוך שלוש רגלים, למדנו שהוא לא נפסל, הוא כן עולה לרצון. שואלת הגמרא, הוא בן עזאי, דבזבח הכתוב מדבר ואינו מדבר בכהן מנעלי. הרי לפי דעת רבי אליעזר מהמילה אותו, למדנו שהכהן הוא לא נפסל, אלא רק הקורבן נפסל כשחשבו שיאכלו אותו חוץ לזמנו. רק הקורבן נפסל ולא הכהן, או חוץ למקומו. רק הקורבן ולא הכהן, הכהן לא נפסל. למה? כתוב אותו הקורבן ולא הכהן. שאלת השאלה, לפי בן עזאי משתמש עם המילה אותו כדי ללמוד שהוא לא נפסל, הקורבן, אם הקריב אותו אחרי שלושת הרגלים, אז מאיפה ילמד שהכהן לא נפסל? אומרת הגמרא, שתי אפשרויות. אי בעית אימה נפקא ליה מדי אחרים. או שאפשר ללמוד שבן עזאי לומד את זה מדברי אחרים. מה לומדים אחרים? אחרים אומרים פה בלימוד קודם, לא יחשב במחשבה הוא נפסל, ואינו נפסל בשלישי. עכשיו, אם מדובר פה על הכהן, למה שיעלה על דעתנו בכלל שהכהן צריך להיפסל ביום השלישי? וכי הוא עשה איזה משהו רע ביום השלישי? הוא לא עשה שום דבר רע. אם הוא כבר עשה משהו לא בסדר, זה ביום הראשון, כשהוא הקריב את הקורבן. אז לא היה בכלל עולה על דעתנו שביום השלישי הכהן אמור להיפסל. אלא מי נפסל? רק הקורבן. ברגע שאתה אומר, ביום השלישי, רק אז יש את הפסול, סימן שזה לא מדבר על הכהן, כי הוא אין לו שום סיבה להיפסל ביום השלישי, אלא רק על הקורבן. זה אפשרות אחת להסביר, לפי בן עזאי, למה הכהן לא נפסל, אלא רק הקורבן. והיא באה תאמה, מדכתיב לא ירצה, כתוב הפסוק לא ירצה, בהמשך, כתוב לא יחשב, לא ירצה. המילה לא ירצה זה בא לומר, ולא ירצה זבחה הוא. זה מדבר על זבח. זבח, יש מושג שהזבח מרצה על מה שיקריבו אותו, ויש מצב שלא. אבל על כהן לא שייך המושג שהוא מרצה. הלשון הזאת לא שייכת בכהן. שואלת הגמרא, ובן עזאי, אותו בלא ירצה, ואין מאחר נדרו בלא ירצה מאח הנפקה? וכי לומדים את האלימות שלמד בן עזאי, שקורבן שעברו עליו משום בלטה אחר, קורבן שלא הביאו אותו תוך שלוש רגלים, אז לומדים מהמילה אותו שהוא לא פסול. אם הקריבו אותו אחרי שלוש רגלים, אמנם הבעלים עבר על עבירה שהוא לא הביא אותו בזמן, אבל הקורבן עצמו הוא כשר. מאיפה הוא לומד את זה? מהמילה אותו. שואלת הגמרא, מה לומדים את זה מהמילה אותו? מידה אחרים נפקה. לומדים את זה לימוד מיוחד כדברי אחרים. נתניה, אחרים אומרים, יכול יהי בכור. הרי כשיש בהמה, הוולד הראשון שנולד לה, יש לו קדושת בכור. ואותו צריך להקריב קורבן בבית המקדש, בשנה הראשונה של החיים שלו. עכשיו, למי הוא נאכל? הוא נאכל לכהנים. בסדר גמור, זה בכור. עכשיו, הפסוק אומר שהוא צריך לאכל בשנה הראשונה של החיים. כתוב לפני השם תאכלנו שנה בשנה, צריך באותה שנה לאכול אותו בירושלים. עברה שנתו, לא אכלו אותו בשנה הראשונה, לא הקריבו אותו בשנה הראשונה, את אותו בכור. אז הייתי חושב שזה יהיה כפסולי המוקדשים ויפסל, שזה יחשב כאילו נעשה בו מום. אולי זה גם סוג של מום, ואז הוא יהיה פסול. תלמוד לומר, ואכלת לפני השם אלוקיך מאסר דגנך וגומר. לכן כתוב הפסוק, ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מה תאכל שם? דבר ראשון, מאסר דגנך. מדובר פה על מאסר שני. מאסר שני זה כשבן אדם יש לו שדה, חוץ מזה שהוא נותן תרומה לכהן, הוא נותן מאסר ראשון ללוי, אז חלק מהשנים הוא מביא מאסר שני. מאסר שני הוא יכול לאכול בעצמו, אבל הוא לא יכול לאכול את זה בכל ארץ ישראל, אלא רק בירושלים. אז זה מעשר שני. הלאה. המשך של הפסוק. עוד דברים צריך להביא. מעשר דגנך תירושך ויצריך. זה לאו דווקא מעשר שני מדגן, דיינו מחמשת מיני דגן, חיטה שעורה וכולי. זה גם תירושך, זה גם מענבים, ויצריך גם משמן, מזיתים. מה עוד צריך לעלות לירושלים, לאכול שם? בחורות בקרחה וצונחה. צריך גם להביא בכור, לאכול אותו בירושלים. וזה כתוב ליד מעשר, ליד מעשר שני. מקישים בין מעשר שני לבין בכור. בסדר גמור. אז מזה אנחנו לומדים שיש הקש בין מעשר לבין בכור. מקיש בכור למעשר. מה מעשר אינו נפסל משנה לחברתה? הרי רק בשנה שלישית יש חיוב לבאר את המעשרות. אם האדם בשנה הראשונה לא אכל מעשר שני, הכל בסדר. זה לא נפסל. אבל מה? אחרי שלוש שנים הוא חייב לסיים לגמרי עם כל המעשר שני. ביארתי הקודש מן הבית. צריך לסיים עם המעשר שני. ובכן, אז אם כן, מעשר שני לא נפסל בשנה הראשונה, אחרי השנה הראשונה, אז גם בכור לא נפסל אחרי השנה הראשונה. אומנם צריך לאכול אותו שנה בשנה, בשנה הראשונה צריך להקריב אותו קורבן. לא הקרבת אותו, הוא לא נפסל. כי מקישים אותו למעשר שני. כמו שמעשר שני לא נפסל בשנה הראשונה, ככה גם בכור בדיעבד לא נפסל אחרי השנה הראשונה. נו, אז אם כן, מאיפה לומדים ש... אם עוברים על בלטה אחר, הרי בבחור אחרי שנה אחת זה גם נקרא לכאורה בלטה אחר, לא? הוא אחר את הבאת הקורבן אחרי שנה. וכתוב שבדיעבד זה לא פסול, עד השנה השלישית. אז יש לי מקור מצוין ללמוד שגם אם אחרו את הזמן של הקורבן, הקורבן עדיין לא נפסל, והוא עדיין אפשר לרצות איתו. אז מה צריך מקור של המילה אותו, שבא להגיד שגם אם עברו על בעל תאחר, זה לא נפסל הקורבן. נשאלת השאלה, למה בן עזאי לא לומד מבחור לכל הקורבנות, שאם עברו עליהם בעל תאחר, הקורבן לא ייפסל. אומרת הגמרא, הצטריך. לא מספיק ללימוד שכתוב לגבי בכור שהוא לא נפסל בבעל תאחר. כי סל כדת החמינה, אני מילי בכור, דלאו בר הרצאה הוא. כל הכבוד לקורבן הקדוש והנפלא, קורבן בכור. על מה הוא מגיע? הוא נולד בכור, מזל טוב. אבל הוא לא מגיע לרצות על שום דבר. אף אחד לא קיבל על עצמו להביא קורבן בכור אף פעם. ואף אחד לא עשה עבירה ולכן הוא צריך להביא בכור. בסדר, אז בשביל זה, לא הבאת אותו תוך שנה, לא נורא, תביא אותו שנה הבאה. הכל בסדר, אבל כשמגיע פה קורבן כזה שהוא מגיע בשביל לחפר על העבירה, או שהוא מגיע בשביל פעולה של ריצוי, לרצות, הדבר כזה אתה חייב להביא אותו בזמן. אבל קודשים דבני הרצאה נינו, אימא לא לרצו, אולי נגיד שקורבנות כאלה לא ירצו אם לא הביאו אותם בזמן. אני לא מדבר על קורבנות שבאים על עבירה. האדם הדליק אש בשבת, הוא צריך עכשיו להביא קורבן חטאת אם זה היה בשוגג. מה אתה תביא את זה אחרי הזמן? אחד יש לו משפט ביום ראשון, בשעה זה וזה. הוא מגיע, יש לו את כל הניירת בשביל לזכות את עצמו, מגיע למחורת. מישהו בכלל חושב שהתייחסו אליו? מה פתאום, אתה, אדם עשה עבירה, חייב להביא את הקורבן בזמן, מה השאלה בכלל? אם לא, אז צריך לימוד מיוחד להגיד שזה עדיין קשר. אפילו קורבנות כמו קורבן עולה. זה לא מגיע בגלל שאדם עשה איזושהי עבירה, הוא צריך להביא קורבן עולה. אלא, אדם עבר על מצוות עשה, הקורבן עולה מכפר לו. הוא מביא את זה בתור נדבה, אבל הקדוש ברוך אומר, אתה יודע מה, חזרת בתשובה, אתה מביא את העולה, זה דורון בשבילי, והחטא שלך הוא לגמרי נקי, עכשיו אנחנו בינינו בסדר. גם קורבן שלמים, זה דבר שבאנם מביא מתנה. רש"י פה כותב דבר מעניין. שלמים שמביאים לדורון, אתה יודע מה הפעולה שזה עושה? ליתן שלום, לא בין שתי ידידים, בין ישראל לאביהם שבשמיים. שמעת מה זה? הקורבן שלמים עושה שלום בין עם ישראל לבין אביהם שבשמיים. אז אם כן, הייתי אומר, תשמע, האדם בא, מביא לחבר שלו מתנה. אומר, מה זה? לכבוד היום הולדת. היה לי יום הולדת לפני חצי שנה, מה עכשיו אתה נזכר? אתה בא לתת לי מתנה, תביא את זה בזמן. אל תביא לי את זה מאוחר מדי. 30 שנה אחרי החתונה, הוא נזכר להביא לו מתנה לכבוד החתונה. זה לא, אתה מביא מתנה, תיתן את זה עם טעם, תביא את זה בזמן. אתה מביא לי קורבן שלמים לעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, תביא את זה בזמן הנכון, תביא את זה תוך שלושת הרגלים. אם לא, עדיין אני לא לומד מבכור, שזה קורבן, אפשר לקרוא לו אולי ניטרלי, קורבן שלא מגיע לרצות, אז אולי בגלל זה, אם הבאת אותו אחרי שנה, עדיין זה מרצה. אבל קורבן שיש לו פעולה חזקה ביותר, אם הוא מגיע לחפר, מגיע לרצות, אז אולי אם לא מביאים אותו בזמן, זה לא ירצה אולי. אכן מגיע הפסוק ומרגיע אותנו. חבר'ה, הכל בסדר, הקורבן הזה גם מרצה, אפילו אחרי שלושת הרגלים. אז בשביל זה צריך גם את הפסוק הזה. לכן צריך פסוק מיוחד על בכור, שמקישים אותו למעשר שני, ופסוק מיוחד שלומד אותו בן עזאי, שגם אחרי שלושת הרגלים, הקורבן מרצה. שואלת הגמרא והקטי, עדיין, מהתם נפקה? וכי לומדים את זה מהפסוק של, שהביא בן עזאי, כן? וכי לומדים את זה מהמילה אותו, שאפילו אם אחרו את הקורבן, אז עדיין זה מרצה, כמו שאמר בן עזאי. הרי לומדים את זה ממקום אחר, מהתם נפקה. והיה בך חטא, ולא בקורבנך החטא. כתוב, לא תאחר, אל תאחר את הבאת הקורבן, כי אם תאחר, יהיה בך חטא. זאת אומרת, רק במקריב יש חטא, אבל לא בקורבן, אז הקורבן ודאי שיעלה לרצון. זה אנחנו לומדים מהפסוק, והיה בך חטא. לא צריך את המילה אותו. אומרת הגמרא, הוא בן עזאי, ההוא מבא אלי, והיה בך חטא ולא באשתך חטא. כשבן אדם קיבל על עצמו להביא קורבן, אז למעשה אתה חייב קורבן, אתה חייב, יש לך חוב, אתה צריך לרשום בפנקס. ובפנקס איפה שרשום כל החובות, הייתי חושב שקורבן זה חוב כמו כל חוב אחר. אדם הלך, שבר לשני את הרכב, הוא צריך עכשיו לשלם לו רכב חדש, מגיע הרשימה של חובות, הוא רושם, טוב, 30 אלף, 300 אלף, 3 מיליון, כל אחד לפי השגתו, לפום דרגה דילי, זה מה שצריך להביא בשביל לשלם להו את החוב. בסדר גמור, אתה מגיע לבן אדם, אתה רושם, אין לי כרגע את הכסף, רשום לי חוב. אבל תדע לך, זה לא פשוט בכלל, כי כשבן אדם יש לו חוב, שהשם יצילנו, כתוב ש... הנה פה, בוא נראה. אפילו להגיד את זה במילים שלנו, זה מזעזע, ממש מזעזע. סלקת החמינה, הועיל ואמר רבי אלעזר ואיתם הרבי יוחנן, אומר, אין אשתו של אדם מתה, אלא אם כן מבקשים ממנו ממון ואין לו. אם חלילה וחס אדם גוזל ואין לו כסף לשלם את הגזלה, אז מה שכתוב פה בגמרא, אי אפשר אפילו לחזור על זה, שהשם יצילנו. ואין לו, שנאמר, אם אין לך לשלם, למה ייקח משכבך מתחתיך? זה הכוונה לאשתו. אז הייתי חושב, רגע, חוב, גזל, זה דבר כל כך נורא, שהשם מזכה אותנו שנהיה נקיים מהאבון הזה, בנקל, בקלות. אז הייתי אומר, אם האדם חלילה וחס קיבל על עצמו להביא קורבן והוא לא הביא, אולי הוא גוזל את הקדוש ברוך הוא, והוא גם יהיה חטא אולי גם כן חלילה באשתו, והוא יצטרך חלילה וחס לשלם ביוקר על זה, לכן הפסוק אומר לנו לא, והיה בכך חטא. החטא הוא רק על הבן אדם ההוא שלא הביא את הקורבן, ולא באשתך. אשתו של האדם לא תמות על דבר כזה, על חוב כזה של קורבן. בהי אבון דבל תאחר, הייתי חושב, נמי מיתה, גם כן, נמי מיתה, אולי גם על זה תמות חלילה וחס אשתו, כמה שמלן, אחרי מלמד אותנו הפסוק, והיה בך חטא ולא באשתך, זה לפי דעת בן עזאי, כי הוא לא סובר מהמילה והיה בך חטא ולא בקורבנך, כי בקורבנך ודאי שהוא לא נפסל, לזה אני לומד מהמילה אותו, המקריב אותו שהקורבן לא נפסל, גם אם הביא אותו אחרי הזמן שבל תאחר, זה שאשתו של אדם חלילה וחס מתה באבון זה, של גזל, זה מה שלמדנו מדעת רבי, איך שקראו לו, רבי אלעזר או רבי יוחנן, אבל על האבון הזה שאדם לא מביא את הקורבן בזמן, לא באשתך חטא, בזה סובר בן עזאי שלומדים יביאה בך חטא, שזה ממעט שאשתו של אדם לא מתה גם אם כן, אם הוא קיבל על עצמו להביא קורבן, והוא לא הביא אותו בזמן. למדנו בברייתא, אחרים אומרים, במחשבה הוא נפסל, מזה שכתוב לא יחשב, במחשבה הוא נפסל ואינו נפסל בשלישי. הקורבן, אם הכהן חישב שהולכים לאכול אותו חוץ לזמנו, הוא נפסל, הוא אפילו נהיה פיגול. אבל אם בפועל אכלו את הקורבן ביום השלישי, אז הקורבן נשאר כשר. אמנם שיש איסור של נותר על הבשר, אבל זה לא פוסל את כל הקורבן למפרע. ורבי אליעזר לא יחשב מה יביד לי. רבי אליעזר הרי לומד מהמקריב אותו ש... בשעת ההקרבה, אז הקורבן נפסל עם מחשבים שיוכלו אותו ביום השלישי. אז מה הוא ילמד מהפסוק שכתוב כאן, לא יחשב? מה הוא עושה עם המילים האלה המיותרות? אומרת הגמרא, מבא אלה לכדי רבי ענאי. אמר רבי ענאי, מניין למחשבות שמוציאות זו מזו. אחד חשב בשעת שחיטה שהוא שוחט את הקורבן על דעת זה שיוכלו את הבשר חוץ לזמנו. מה קורה לקורבן? וואי. נורא והיום, הוא הופך להיות פיגול. עכשיו בן אדם ילך ויאכל מהבשר, הוא יהיה חייב קרת, כאילו שהוא אכל ביום הכיפורים. אבל אם אחר כך בשעת קבלת הדם, יבוא הכהן ויחשוב, טוב, עכשיו אני מקבל את הדם, אני לא יודע מה עובר על הכהן הזה, כן? מקבל את הדם על דעת זה, אם זה נאמר קורבן שלמים, הוא חושב מחשבת פסול אחרת, חוץ למקומו. את הקורבן הזה יאכלו לא בירושלים, יאכלו את זה מחוץ לירושלים. אז מכיוון שהוא חשב פה מחשבה שהיא לא מחשבת פיגול, במקום חוץ, הוא חשב בהתחלה חוץ לזמנו, אחרי זה חוץ למקומו, טוב, פיגול זה כבר לא. כי המחשבה השנייה מוציאה מידי המחשבה הראשונה. כדי שהקורבן יהיה פיגול, צריך שזה יהיה עקבי. רק מחשבת פיגול. או פיגול או מחשבה טובה. לא גם מחשבת פיגול וגם מחשבת פסול אחרת. ברגע שמעורבב פה בכל מיני עבודות עוד מחשבות פסול, זה כבר הופך להיות פסול, אבל זה לא יהיה פיגול. מחשבה מוציאה מהמחשבה הקודמת, מבטלת את המחשבה הקודמת והופכת את הקורבן שיהיה פסול אמנם, אבל הוא לא יהיה פיגול. לא יערב בו מחשבות אחרות. ורב מרי, כן, מאיפה לומד את זה? שנאמר, כן, פספסנו שתי מילים, שנאמר לא יחשב שלא יערב בו מחשבות אחרות. ורב מרי מתני, אמר רבי ענאי, מניין למחשב בקודשים שהוא לוקה, שמעת? עד עכשיו הכהן עבר אצלנו בשלום, בשקט, על כל הדברים שהוא עשה. אז זאת אומרת, האדם הוציא כסף, הלך, טרח, אני יודע מאיפה הוא הגיע, מצפת, הגיע שם מחדרה, הלך, הביא קורבן בבית המקדש, שילם כסף, טרח להשיג את כל, את כל הדרך, את כל מה שהיית צריכים בשביל להביא את הקורבן, עד שהוא הביא אותו כבר לבית המקדש, מגיע כהן במחי מילים, ואומר, הקורבן הזה יהיה חוץ לזמנו, חוץ למקומו, מה מדובר פה? הוא מחשב שהקורבן יהיה חוץ לזמנו, חוץ למקומו. מה זאת אומרת? אתה לא מתבייש? אבל האדם הזה השקיע כל כך הרבה, עד שהוא בא והביא את הקורבן לבית המקדש, ואתה ככה פוסל לו את הקורבן בכלום? אז אומר, אומר רבי ענאי, מה זאת אומרת? מה, אתה חושב שזה עובר לו בשקט? הוא מקבל על זה מלכות, ייתנו לו מכות על זה, שהוא פוסל את הקורבן של השני. מאיפה לומדים שהוא מקבל מלכות? תלמוד לומר, לא יחשב. הרב כהן, אני מבקש ממך, אל תחשב מחשבות שהן לא טובות על הקורבן. כי אם כן, הכהן עובר על לא תעשה, ואז... ואז הקורבן הזה, אז הוא עובר על לא תעשה, ואז הוא יחייב מלכות על זה שהוא עבר, לא תעשה. אמר לי רב אשי לרב מרי, למה שיקבל מלכות? לאו שאין בו מעשה הוא, וכל הלאו שאין בו מעשה, אין לו כן עליו. הרי הכלל הוא שבאמת על כל מצוות לא תעשה, אם אדם עובר, הוא חייב על זה בדרך כלל מלכות. אבל אם זה לא, מצוות לא תעשה, שאדם עובר על זה רק על ידי דיבור, אז הוא לא חייב מלכות. רק על ידי מעשה, אם הוא עושה מעשה, מעשה אקטיבי, מעשה של פעולה, אז הוא יחייב מלכות. אבל פה זה לאו שאין בו מעשה, הוא סך הכל חישב, לפי רשי הוא אמר שהוא שוחט את הקורבן לשם חוץ לזמנו, חוץ למקומו, ככה גם סובר תוספות, יש ראשונים אחרים כמו הרמב״ם והחינוך, שאומרים שהוא אפילו רק אם הוא חשב חוץ למקומו וחוץ לזמנו, הוא כבר פוסל את הקורבן. אבל על כל פנים, זה לא דבר שיש בו מעשה ברמח איברים שסגידים, אז אם כן, לאו שאין בו מעשה, אין לוקים עליו. ואת הגמרא, אמר לי רב יהודה, אמר לי רבי יהודה היא. אני הולך לפי דעת רבי יהודה פה, שהוא סובר שלאו שאין בו מעשה, דאמר לאו שאין בו מעשה, לוקין עליו. לכן הפסוק פה שאומר לא יחשב, אומר שאם הכהן כן חישב מחשבת פסול, אז הוא יהיה חייב מלכות. משנה הבאה מדברת על עירוב של שתי מחשבות ביחד. דיינו, אנחנו יודעים שכהן שבשעת אחת העבודות של הקורבן, כמו בשעת שחיטה, שהוא מקבל את הדם, שהוא מוליך את הדם למזבח, הוא זורק את הדם למזבח, אם הוא מחשב מחשבה שאת הקורבן הזה הולכים לאכול, אחרי הזמן שמותר לאכול אותו, אז הקורבן הזה נהיה פיגול. מה הכוונה פיגול? שהבשר, אם מישהו אוכל אותו, הוא יהיה חייב קראת. אבל מה קורה? יש עוד מחשבה, מחשבת חוץ למקומו. דיינו שהכהן בשעת שחיטה חושב שאת הקורבן הזה הולכים לאכול, מחוץ לעזריה, אם זה קודשי קודשים, או מחוץ לירושלים, בקודשים קלים. זה מחשבת חוץ למקומו. יש עוד מחשבות פסולות, כמו בקורבן פסח וקורבן חטאת, אם הוא שוחט אותם לשם קורבן אחר, הוא שוחט קורבן חטאת לשם קורבן עולה, זה גם כן פסול. כל מיני מחשבות שפוסלות. עכשיו, מה קורה ברגע שכהן חשב מחשבה אחת חוץ לזמנו בשעת שחיטה, בשעת קבלה הוא חשב מחשבה אחרת. על זה המשנה הזאת מדברת. זה הכלל, אומרת המשנה. כל השוחט והמקבל, הכוונה או המקבל, אחד ששוחט את הקורבן או שמקבל את הדם, או והמהלך, עושה הולכה, מוליך את הדם, או והזורק, או שהוא זורק את הדם על גבי המזבח. אם הוא עושה את זה על מנת לאכול דבר שדרכו לאכול, ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר, אז אם הוא עשה את זה, כמובן המשנה פה אומרת אותו דבר מאוד חשוב, שהמחשבה שהכהן חושב מחשבת אכילה, זה על דבר שראוי לאכילה. אם נאמר הכהן חושב שיוכלו את הבשר של האמורים, דיינו את החלק שמקטירים על המזבח, יוכלו את זה מחוץ לירושלים, אז המשנה אומרת שזה לא יהיה פסול, אלא זה לא יהיה פה דין של פסול, כן, זה לא נחשב מחשבת חוץ למקומו, אלא לחשב אפשר על דבר שראוי לאכילה. אם אתה רוצה לחשב על אכילה, רק על דבר ראוי לאכילה. יש הרי גם אכילה של המזבח. אמורים, שתהיינו את החלק של הקורבן שמקטירים על המזבח, זה נחשב שהמזבח אוכל אותו, זה גם נקרא אכילה, אבל זה אכילת מזבח. אם הוא מחשב, נאמר, על אמורים, שבן אדם, שאדם יאכל את האמורים, חוץ למקומו, זה לא נקרא שהוא מחשב על האמורים. אם הוא מחשב על הבשר שראוי לאכילה, שהולכים להקטיר אותו שלא במקומו, זה גם כן לא נחשב, כי הוא צריך לחשב על דבר שראוי לאכילה, מחשבה שקשורה לאכילה, והדבר שראוי להקטרה, מחשבה שקשורה להקטרה. אז אם הוא חושב חוץ למקומו, פסול ואין בו קראת. אמנם שזה תופס למחשבה הזאת, אבל מחשבת חוץ למקומו אין בה קראת, אלא יש בה רק פסול, זה פוסל את הקורבן. ואם זה חוץ לזמנו, מחשבה שהכהן חושב שהולכים לאכול את הקורבן בזמן מאוחר יותר מהזמן שמותר לאכול את הקורבן, זה פיגול. ומה המשמעות של פיגול? ויש בו קראת, חייבים עליו קראת. אם אוכלים מהבשר שהכהן הקריב אותו במחשבה שהולכים לאכול את הקורבן חוץ לזמנו, אז חייבים קראת על האכילה של הבשר של הקורבן. ובלבד שיקריב המתיר כמצוותו. יש פה תנאי, כדי שהקורבן יהיה באמת פיגול, פה מדובר רק על פיגול, כדי שהקורבן יהיה פיגול, צריך שאת כל ארבע עבודות אדם, שחיטה כמובן, קבלה, הולכה וזריקה, שיקריבו אותם כהלכתם, שלא יחשבו עוד מחשבה אחרת במשך שאר העבודות האחרות חוץ ממחשבת פיגול, ושיעשו את שאר העבודות כהלכתם כמו שצריך, שלא יהיה פסול אחר בקורבן. דהיינו שפיגול זה למעשה שווה לקורבן כשר, כמובן שזה פסול, אבל זה צריך להיות כאילו שיקריבו קורבן כשר, אבל כאן פשוט חשבו מחשבת חוץ לזמנו. אבל אם יקריבו את הקורבן של הפיגול בצורה לא טובה, אז זה לא הופך להיות פיגול, זה רק הולך להיות פסול. כיצד קרב המתיר כמצוותו? עכשיו המשנה מפרטת מה הכוונה שכדי שזה יהיה פיגול צריך שהמתיר, דיינו החלק שמתיר את הקורבן, צריך להיות קרב כהלכתו, והיה לפה בצורה מאוד מפורטת את כל הדוגמאות איך הקורבן קרב כהלכתו. שחט בשתיקה, מה קורה אם השחיטה הייתה סתמה? למדנו כבר שסתמה זה דבר שהוא קשר. קיבל והלך וזרק חוץ לזמנו. אז זה נחשב באמת פיגול. כיוון שהיה פה או סתם שחיטה סתם, שזה בסדר גמור, שאר העבודות הכל היה חוץ לזמנו, אז אם כן, קרב המתיר כהלכתו. או שחט, ששחט חוץ לזמנו, השחיטה הייתה לשם שהקורבן הזה יאכל בזמן מאוחר יותר ממה שמותר לו לאכל, שאר העבודות קיבל וקיבל והלך וזרק בשתיקה. בלי מחשבת חוץ לזמנו ובלי מחשבה אחרת, אז גם זה נהיה פיגול. או ששחט וקיבל והלך וזרק את כל הארבע עבודות הוא עשה אותם לשם חוץ לזמנו, שיאכלו את הקורבן מאוחר יותר מהזמן שמותר לאכול אותו. זהו שמקריב המתיר כמצוותו. זה הכוונה שהפסול היחיד שהיה בקורבן היה חוץ לזמנו, חוץ מזה הקורבן היה 100% כשר, אז אם כן זה באמת נהיה פיגול, ומי שיאכל מהבשר של הקורבן יהיה חייב כרת. כיצד לא קרב המתיר כמצוותו? איזה מקרה זה באמת נחשב שזה לא קרב המתיר כמו שצריך? שחט חוץ למקומו, שחט את הקורבן רחוק מדי, הוא שחט את הקורבן על דעת שיאכלו את הבשר במקום רחוק מאיפה שמותר לאכול את הקורבן, אומר, קורבן שצריך לאכול אותו רק בעזרה, הוא שחט על מנת שיאכלו אותו מחוץ לעזרה. אם זה קורבן קודשים קלים, הוא שחט על מנת שיאכלו אותו מחוץ לירושלים. זה הכוונה חוץ למקומו. המשחיטה הייתה לשם חוץ למקומו, ושאר העבודות לא היו באותו מחשבה. שחט חוץ למקומו, קיבל והלך וזרק חוץ לזמנו. שאר העבודות היו לשם חוץ לזמנו, אז כבר זה לא נקרא פיגול, כי יש פה גם כן בשעת השחיטה מחשבת חוץ למקומו, אז זה לא לגמרי עקבי חוץ לזמנו, המחשבה של חוץ לזמנו. או ששחט חוץ לזמנו, קיבל והלך וזרק חוץ למקומו, דיינו פה זה להפך, רק השחיטה הייתה לשם חוץ לזמנו, שאר העבודות היו חוץ למקומו. או שהוא שחט, או וקיבל, או והלך, או וזרק, חוץ למקומו, אבל שאר העבודות הוא עשה אותם חוץ לזמנו. והפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן, קורבן פסח וחטאת שאם שוחטים אותו לשם קורבן אחר, אז הוא פסול, אז הוא שחט אותם לשם קורבן אחר, וקיבל והלך וזרק חוץ לזמנו. אז שוב, יש פה שלוש עבודות שהן חוץ לזמנו, אבל העבודה הראשונה הייתה מחשבת שלא לשמה, אז אם כן זה כבר לא יהיה פיגול, כי זה לא קרב המתיר כהלכתו, כי השחיטה פה הייתה לשם שלא לשמו. אותו דבר להפך, או ששחט חוץ לזמנו, רק השחיטה הייתה לשם חוץ לזמנו, אבל קיבל והלך וזרק את כל שלושת העבודות האלה הוא עשה חוץ, הוא עשה שלא לשמן. ואז בקורבן, בקורבן חטאת ופסח, זה מחשבות שפוסלות את הקורבן. אז שוב פעם, זה לא נחשב כאן קורבן שקרב מתירו כהלכתו, אלא חוץ ממחשבת, חוץ לזמנו, יש פה עוד מחשבות שפוסלות, אז זה כבר לא יהיה פיגול, אלא זה יהיה פסול. או ששחט, או שהוא קיבל וקיבל, או והלך, או וזרק דמן שלא לשמן, ואת שאר העבודות הוא עשה חוץ לזמנו, רק אחד מהעבודות הוא עשה, או השחיטה, או הקבלה, או ההולכה, או הזריקה, הוא עשה שלא לשמה, ואת שאר העבודות הוא עשה לשם חוץ לזמנו, גם אז זה לא יהיה פיגול. זהו שלא קרב המתיר כמצוותו, לדוגמה שהמתיר לא קרב כמצוותו, יש פה ערבוב של עוד מחשבה פסולה חוץ ממחשבת פיגול, לכן הקורבן לא יהיה פיגול, אלא הוא יישאר פסול סתם, ולא יהיה חיוב קרת מי שיוכל מבשרו של הקורבן. ממשיכה המשנה. עוד דוגמה של מחשבות פסולות בקורבן. לאכול כזית בחוץ, כזית אחד מהקורבן הוא מתכנן לאכול בחוץ. הגמרא מוקימה את החלק הזה של המשנה לפי שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת להסביר שבשחיטה למשל הוא גם חשב על כזית אחד לאכול בחוץ וכזית אחד לאכול חוץ לזמנו, או שזה הכוונה כזית בשחיטה חוץ למקומו נגיד, וכזית בקבלה חוץ לזמנו. אז לפי שתי הסברים, איך שמסבירים את הגמרא פה, את המשנה פה. שתי הסברים בגמרא, איך שמסבירים את המשנה. אבל על כל פנים, מדובר פה שהוא חישב על כזית. אותו דבר, רק הוא חישב על כזית. לאכול כזית בחוץ, הוא חישב שמהקורבן הזה, שיעור של כזית יאכלו אותו מחוץ לירושלים, אם זה קורבן שלמים למשל. וכזית למחר, כזית אחד, הוא חישב שיוכלו למחר, פה זה כבר לא קורבן שלמים. הרי קורבן שלמים מותר לאכול מחר, אז בקורבן שלמים הוא חישב שיוכלו כזית אחרי יומיים, ביום השלישי. ואם זה קורבן חטאת למשל, הוא חישב שיוכלו כזית בחוץ, דיינו מחוץ לעזרה, וכזית יוכלו מחר, ואז זה נחשב שהוא חישב בשתי מחשבות, כל מחשבה על כזית אחר. או כזית למחר, כזית בחוץ, או אפילו כחצי זית בחוץ, כחצי זית למחר, כחצי זית למחר, כחצי זית בחוץ, שזה להפך. כל המקרים האלה פסול ואין בו קרת, מכיוון שזה לא קרב המתיר כהלכתו. יש פה עירוב של שתי מחשבות ביחד, וזה לא עקבי מחשבה אחת רק של חוץ לזמנו. אמר רבי יהודה, רבי יהודה חולק על דעת תנא קמא. תנא קמא סובר שזה לא משנה מתי היה מחשבה של חוץ לזמנו. תמיד אם יש עוד מחשבה ביחד עם המחשבה של חוץ לזמנו, עוד מחשבת פסול, אז הקורבן כבר לא יהיה פיגול, אלא הוא יהיה סתם פסול. רבי יהודה אומר שזה תלוי מה היה הראשון ומה היה השני. אמר רבי יהודה, זה הכלל. כל שמחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום, פיגול וחייבים עליו קראת. אומר, אם המחשבה הפסולה הראשונה שהייתה, היה מחשבת חוץ לזמנו, זה כבר נשאר פיגול. למה? כי הולכים לפי המחשבה הראשונה. המחשבות האבות, אין להם השפעה על הקורבן. זה אם המחשבת הזמן קדמה למחשבה אחרת, למחשבת המקום. אבל אם מחשבת המקום קדמה למחשבת הזמן, פסול ואין בו קרת. אם קודם כל הוא חשב מחשבת פסול רגילה של חוץ למקומו, ורק אחר כך הוא חשב מחשבת פסול של חוץ לזמנו, אז כן, זה יהיה פסול ולא יהיה בו קרת. למה? מכיוון שהמחשבה הראשונה הייתה מחשבה פסולה ולא מחשבת פיגול. עכשיו המשנה מביאה את התשובה של חכמים. וחכמים אומרים, מה פתאום? זה וזה פסול ואין בו קרת. גם אם קודם היה מחשבת פיגול ואחר כך היה מחשבת פסול, גם אם קודם היה מחשבת פסול אחר כך מחשבת פיגול, תמיד זה לא יהיה חיוב קרת, כי לא קרב המתיר כמצוותו. היה כאן עוד מחשבה באחת העבודות, חוץ ממחשבת פיגול, מחשבה נוספת שפוסלת, לכן הקורבן הזה כבר לא יהיה פיגול, הוא יהיה פסול סתם. עכשיו המשנה מביאה הלכה שבזה כולם מסכימים. לאכול כחצי זית, הוא חישב על חצי זית, אכילה לא במקומו, לא בזמנו. הוא חישב שחצי זית מהקורבן יאכלו אותו שלא במקומו למשל. ועל חצי זית הוא חישב להקטיר. הוא חישב להקטיר על המזבח, הוא חישב להקטיר חצי זית לא במקומו, לא על המזבח. או שהוא חישב להקטיר חצי זית על המזבח, אבל מחר. אז במקרה כזה, יש פה מחשבה על חצי כזית, מחשבת אכילה. אבל חצי כזית מחשבת הכתרה, אז הם לא מצטרפים. כי כדי שיצטרף צריך שיהיה כזית שלם או באכילה או בהכתרה שיש בהם מחשבה פסולה. אבל אם זה חצי זית באכילה, חצי זית בהכתרה, שתיהם לא מצטרפים ביחד. שאין אכילה והכתרה מצטרפים. הכלל הוא שאי אפשר לצרף מחשבת אכילה ביחד עם מחשבת הכתרה. חצי זית מאכילה, חצי זית מהכתרה, לא מצטרפים ביחד לפסול. אומרת הגמרא, למדנו מחלוקת רבי יהודה וחכמים, האם כשיש מחשבה על כזית אחד חוץ למקומו, ואחר כך כזית אחר חוץ לזמנו, האם זה נחשב פיגול או לא? אז יש פה עכשיו מחלוקת בדברי רבי יהודה. אמר אילפה, מחלוקת בשתי עבודות, אבל בעבודה אחת, דברי הכל עירוב מחשבות אבי. כל המחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים, האם כשהמחשבה הראשונה הייתה מחשבה פסולה ומחשבה השנייה הייתה מחשבת פיגול, האם אנחנו אומרים שזה נחשב פסול או לא, זה דווקא ברגע שמדובר פה על שתי עבודות, אז יש מחלוקת. אם נאמר יש פה עבודה אחת מחשבת חוץ למקומו ועבודה אחת מחשבת חוץ לזמנו, עבודה אחת מחשבת חוץ לזמנו, עבודה אחת מחשבת חוץ למקומו, אז יש מחלוקת רבי יהודה וחכמים, האם הולכים לפי העבודה הראשונה או שהולכים גם לפי העבודה השנייה. ואם העבודה השנייה הייתה פסולה, העבודה הראשונה הייתה פיגול, האם אנחנו אומרים שזה נשאר פיגול או שזה הופך להיות מחשבת פסול? אבל בעבודה אחת דברי הכל עירוב מחשבות הווי, זה לפי כל הדעות נחשב שהמחשבות מעורבות וזה ודאי לא יהיה פיגול אלא רק פסול. זאת אומרת שלפי דעת אילפה, כל המחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים, האם הולכים אחרי המחשבה הראשונה או שהולכים אחרי המחשבה השנייה, שאם המחשבה הראשונה הייתה מחשבת פיגול, האם בכלל אפשר לבטל מחשבת פיגול עם מחשבה השנייה, שלפי רבי יהודה אי אפשר ולפי חכמים כן אפשר, והם נחלקו לגבי כזית, שהוא חושב בכזית אחד מחשבת חוץ לזמנו, וכזית אחר הוא חושב מחשבת חוץ למקומו, כל המחלוקת היא דווקא אם הוא חושב על כזית אחת בעבודה אחת ועל כזית השנייה בעבודה אחרת. אבל אם הוא חושב על אותה עבודה גם כזית אחד שיהיה חוץ לזמנו וגם כזית אחד שיהיה חוץ למקומו, גם רבי יהודה מודה שזה לא יהיה פיגול אלא זה יהיה סתם פסול. רבי יוחנן אמר, אף בעבודה אחת מחלוקת, גם בעבודה אחת אם הוא חושב על כזית אחת מחשבת חוץ לזמנו, ואחר כך על כזית השני בעבודת השחיטה למשל, הוא חושב שזה יהיה לשם שיוכלו את הקורבן חוץ למקומו, לפי דעת רבי יהודה זה יישאר פיגול לקורבן הזה, מכיוון שהמחשבה הראשונה הייתה על חוץ לזמנו, ולפי דעת חכמים זה כבר יהיה פסול, כי לא קרב המתיר כהלכתו, מכיוון שהכזית השני חשבו שיהיה חוץ למקומו. זה דעת רבי יוחנן. שואלת הגמרא, בישלמה לאילפה, זה מובן לפי דעתו של אילפה, מדרישה בשתי עבודות, סייפה נמי בשתי עבודות. הרי בתחילת המשנה ודאי מדובר שמחשבה אחת הייתה בשחיטה, מחשבה השנייה הייתה נאמר בקבלה. כי הרי זה כתוב מפורש במשנה, שהוא חישב בשחיטה מחשבה נאמר חוץ לזמנו, ובקבלה הוא חישב מחשבת חוץ למקומו. אז בסיפה שמדברים על כזית אחד חוץ למקומו וכזית שני חוץ לזמנו, גם כן מדובר בשתי עבודות, כי ככה לכאורה הולך המשנה. כמו שבתחילת המשנה מדובר בשתי עבודות, גם בסוף המשנה מדובר בשתי עבודות. אלא לרבי יוחנן, רישה בשתי עבודות וסיפה בעבודה אחת, לפי דעת רבי יוחנן יוצא שתחילת המשנה מדובר בשתי עבודות, שכל מחשבה הוא חישב בעבודה אחרת, ובסיפה מדובר בעבודה אחת שהוא חישב שתי מחשבות בעבודה אחת, מחשבה אחת על כזית אחד ומחשבה שנייה על כזית השני. אומרת הגמרא, אם כן, רישה בשתי עבודות סייפה, בין בעבודה אחת, בין בשתי עבודות. תחילת המשנה מדובר מפורש על שתי עבודות, כמו שכתוב מפורש במשנה, והחלק השני של המשנה לגבי כזית, יכול להיות שזה מדובר באמת גם בשתי עבודות, שהוא חישב על כזית אחד בשעת שחיטה, ועל כזית שני בשעת קבלה נאמר, ויכול גם להיות בעבודה אחת, בשעת שחיטה הוא נאמר חשב על כזית אחד שיהיה לשם חוץ לזמנו, כזית שני יהיה לשם חוץ למקומו, גם כזה דבר יכול להיות. שואלת הגמרא שאלה נוספת, תנן, אמר רבי יהודה זה הכלל, אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום, פיגול. אומר רבי יהודה, יש לי כלל ללמד אתכם. אם מחשבת הזמן היא הייתה המחשבה הפסולה הראשונה, לפני מחשבת מקום, אז זה הופך להיות פיגול. כי הוא היה המחשבה הראשונה, אז מחשבה הראשונה היא זאת שקובעת, וזה נשאר פיגול, אי אפשר לשנות את זה ממחשבת הפיגול. וזהו. וחייבים עליו קראת, מכיוון שזה פיגול, כמובן שהם אוכלים מהבשר של הקורבן של הפיגול, יהיו חייבים קראת. אם... זהו, זה ככה אומר רבי יהודה, שהולכים לפי המחשבה הראשונה, וזה הכלל, הולכים לפי המחשבה הראשונה. אז בישלמה לרבי יוחנן, היינו דקטני, זה הכלל. לפי רבי יוחנן מובן, למה רבי יהודה חשוב לו להגיד שיש פה כלל, שאם המחשבה הראשונה הייתה חוץ לזמנו, הוא נשאר פיגול והוא לא משתנה להיות פסול. מובן למה הוא צריך לכתוב כאן את המושג של זה הכלל. כי זה בא לרבות שאפילו בעבודה אחת, דיינו נאמר בשחיטה, הוא חשב חלק על כזית אחד חוץ לזמנו וכזית שני חוץ למקומו, מכיוון שהמחשבה הראשונה הייתה חוץ לזמנו, זה נשאר פיגול. אלא לאילפה, מהי זה הכלל? לפי דעת אילפה, שזה מדובר תמיד בשתי עבודות, מה זה הכלל? הרי מדובר פה רק על מקרה אחד, שבעבודה אחת הוא חשב חוץ לזמנו, עבודה אחרת הוא חשב חוץ למקומו, מה צריך פה כלל, מה זה בא לרבות? הוא אומר, תגמר הקשיה, באמת לא מובן מה זה בא לרבות, אבל אילפה לא חוזר בו, באמת הוא סובר שרבי יוחנן מדבר, שרבי יהודה מדבר דווקא בשתי עבודות, העבודה הראשונה הייתה חוץ לזמנו, העבודה השנייה הייתה חוץ למקומו, אז זה נשאר פיגול, אבל אם בעבודה אחת היה גם חוץ לזמנו וגם חוץ למקומו, כזית אחת חוץ לזמנו, כזית אחת חוץ למקומו, אז בזה גם רבי יהודה מודה שהקורבן הזה לא יהיה פיגול, אלא רק יהיה פסול. עד כאן השיעור על דף חפטט.